שלום לחבר הכנסת יעקב מרגי.
שלום לך ואנשי הצוות וכל המאזינים.
אוקיי, אז אני סיני גז, ואתם על תחבורה בגובה העיניים, פודקאסט התחבורה של תחבורה בדרך שלנו. לצידי נמצא יהודה אלבז, חבר הוועד המנהל של תחבורה בדרך שלנו, ולשעבר סמנכ"ל יבשה במשרד התחבורה. אז חבר הכנסת מרגי, קודם כל אני רוצה לשאול אותך ברשותך, מה האסוציאציה הראשונה שעולה לך לראש שאתה שומע תחבורה?
שומע תחבורה, אני אזכר ברכבת, אבל לא זאת. הקודמת, לא יודע אם אתה מכיר אותה.
בוא תספר לי.
עם הכיסאות עץ והדלתות, החלונות שבמשקל חצי טון, וכדי לנסוע לירושלים, עוצרים בלוד, יורדים מתת קרקעי ועוברים לה. זו המפגש הראשון שלי, ותמיד כשמדברים ברכבת, תחבורה ציבורית, אני רואה את התמונה בתור ילד ברכבת הזאת. אבל אין ספק שתחבורה זה, כשאתה אומר תחבורה היום, זה עולם אחר. זה okay. ראשי בחיים שלנו. לפני שזה עורק תחבורה, זה עורק ראשי בניהול החיים במדינה, ניהול החיים האישיים. רק לסבר לך את האוזן, אני כל בוקר, אני שנים, כל התפקידים שלי והעבודות שלי, זה היה מחוץ לאזור המגורים שלי, בנסיעה, אני איש הנגב, אני כבר 18 שנה, נוסע כל בוקר, לירושלים וחזור, זה במקרה הטוב, אם לא, כמו היום, יצאתי לצפת, דרך טבריה, מגדל העמק, בואכה דרומה. אז זה כלי ש... זה מצרך, אם נדבר עליו כמצרך, זה מצרך חיוני ונדרש לכל אזרח ואזרח.
אתה צורך תחבורה ציבורית באופן יומיומי?
לא, מאה שנים בתפקיד הציבורי שלי, אני משתמש בכלי רכב, אבל בעיקרון... אם לא הייתי בטבע, אבל אני צורך את הכבישים שלנו ביום.
הבנתי אותך, אוקיי. אבל אתה זוכר מתי פעם האחרונה שאתה צריך להשתמש ברכבת או באוטובוס?
אני אספר לך. פעם האחרונה שהשתמשתי ברכבת זה בשנת 2000, כשהתחלתי ללמוד משפטים בקמפוס החרדי באונו, אז הייתי צריך לקחת רכבת ב-6 בבוקר מבאר שבע, ולהגיע לתל אביב, תל אביב לקח תחבורה ציבורית לאור יהודה, בסך הכל זה הייתה חוויה, רכבת זו חוויית נסיעה, גם מי שמשתמש בה היום, אנחנו מקבלים את הפידבקים, את הדיבור, את הדברים מהנושאים והצרכנים היומיומיים של הרכבת, אני חושב שזה רק מראה כמה אנחנו צריכים עוד לשדרג את התשתיות שלנו ברכבת, כדי להפוך את זה נגיש, מצוי, לכל אזרח ואזרח שרוצה להשתמש בכלי הזה.
איך זה בא לידי ביטוי בתפקידך כיושב ראש ועדת הכלכלה? גם אני אשמח להתייחסות שלך לתקופת הקורונה, זאת אומרת, עם כל האתגרים שהתקופה הזאת הציבה בפנינו ועדיין מציבה בפנינו, וגם בהתייחסות בעצם של, שלא הייתה ועדת משנה לתחבורה ציבורית, אז אני מניח שהכל היה תחת ועדת הכלכלה, ואני אשמח ככה אם תרחיב בנושא הזה.
הקמתי 6 ועדות משנה. כיור ועדת כלכלה הקמתי 6 ועדות משנה, אחת מהן לענייני בטיחות בדרכים, השאר בעניינים שונים. נושא התחבורה, התעקשתי שזה יהיה במליאת הוועדה, אני לא חושב שזה נושא שאני צריך להוציא אותו מתחת ידי, מתוך שימת דגש. הספקנו לקיים דיונים ודיוני מעקב על התקדמות הפרויקטים של הרכבת הקלה, של המטרו, של רכבת הקו המזרחי, מה שמתבצע היום, ולעמוד מקרוב על כל סוגיית ההפרטה ותשתיות התחבורה הציבורית והרכבת בפרט. כמו כן, אם אתה מתייחס לתקופת הקורונה, נדרשנו כמעט בתדירות של אחת לחודש, תקנות הקורונה בדבר הפעלת התחבורה הציבורית, פעם להגדיל את הנפח, להקטין את הנפח, בהתנהלות בזמן... במשבר הקורונה. לצערי הרב התקופה, גם סוגיית הבחירות, גם הקורונה, הכניסה את הוועדה לאופי עבודה אחר. לי לא היה ספק מה אני הולך לעשות בקדנציה שלמה בסוגיית התחבורה הציבורית, לכן שארתי אותה במליאת הוועדה לדון בה באופן אישי, במעקב צמוד. לצערי הרב הקורונה וגם משבר הפוליטי שהביא עלינו בחירות, שינה את סדר היום של ועדת הכלכלה. מי שמכיר את ועדת הכלכלה, 11 משרדים חונים משרדי ממשלה האחרונים, בוועדת הכלכלה לפיקוח רגולציה וגם חקיקה וחקיקה ראשית חקיקת משנה, לצערי הרב לא הספקנו לגעת בכל מה שרצינו. אין ספק שהתחבורה הציבורית, אנחנו אם אני אומר, למרות כל ההשקעה, מה שאני אומר גם בדיונים, למרות כל ההשקעה שאנחנו רואים בעשורים האחרונים, והייתה השקעה רבה בתחבורה הציבורית, אנחנו משלימים פיגורים. החברה שלנו צומחת, מתפתחת, משק בצמיחה, אנחנו מספיקים להדביק את הפיגורים, שכולם חשבו שהרכבת הקלה בירושלים תיתן מזור ומענה, היא כבר, איך אומרים, התרגלנו אליה, ואנחנו כבר מחכים לקווי רוחב ולעורקים המצטרפים, והרחבת הרכבת הקלה בירושלים, כנ"ל בגוש דן, עם כל ההתקדמות וכל הפרויקט, אבל אנחנו רואים את ה... נקרא לזה המפלצת התכנונית הזו והשקעה בתשתית ענקית, ואני מקווה שיעמדו בלוחות הזמנים, כי דחייה ועוד דחייה ועוד דחייה לא מביאה בשורה בקטע הזה, כי אנחנו לוקחים בחשבון, תראה מה אנחנו עוברים עם הרכבת, זה מסילה ראשונה ועכשיו מסילה שנייה והמסילה שלישית, וכולם מדברים על המסילה הרביעית, ואנחנו יודעים פה מדינת ישראל על כל מסילה, רק החשמול תראה כמה זמן לוקח, כל זה זה זמן, בזמן הזה אנחנו צוברים גם פיגורים בגלל ההתפתחות. אנחנו מנסים להדביק את הקצב, והקצב כנראה מדביק אותנו, זה טוב מצד אחד, כי אנחנו יודעים שזו חברה מתפתחת, משק צומח, וכשמשק צומח, תשתיות ותחבורה ציבורית בעיקר, מצרך, איך אומרים, שימושי ונדרש.
אני מתרשם שאתה מבין את התפקיד החברתי גם, והכלכלי של התחבורה הציבורית,
כשאמרתי הנגשה של הרכבת לכל מי שרוצה, זה מהתפיסת עולם החברתית.
אז אני רוצה להבין ממך, אז אני אשמח לשמוע ממך, מה התפיסת העולם שלך, התפיסת העולם התחבורתית שלך? איך אתה רואה את ישראל, את הרכבת, את האוטובוסים, את המדרכות, שבילי האופניים, איך אתה רואה, מה התפיסה הרחבה שלך בנושא תחבורתי, בנוגע לישראל, בנוגע לעתיד שלנו?
אני חושב שבגלל קצב הצמיחה שלנו והכלכלה שלנו באופייה, אנחנו צריכים להגיע למצב ש אנחנו נמצא את המטרופולינים שלנו, מרכז הערים שלנו ניקים כמעט מכלי רכב, יש צריכים להיות מגרשי חניה גדולים במבואות הערים הגדולות. אני חושב שצריכה להיות תחבורה ציבורית כלילה ונגישה לתוך מרכזי הערים, זה מה שיביא את הברכה בתוך הערים, הורדת הפקקים בתוך הערים, וברגע שתהיה לנו רכבת מפותחת יותר מה שיש לנו, זאת אומרת הכפלת המסילות ותשתיות נגישות למקומות נוספים בערים, ומהירות הרכבת תהיה זה, אני חושב שגם את הפקקים שנראה בכבישים הבין עירוניים, אנחנו תראה, אני יודע שאם נצליח לפתח מצד אחד את ה... תהיה הנגשה של הרכבת, ואז ירדו העומצים בכבישים, זה כמו משחק של חתול ואחווה, ככל שיהיה יותר נוח, המשתמשים ישתמשו בזה. אבל אנחנו צריכים קודם כל לתת לאזרח את האפשרות לבחור את הדרך הקלה ביותר, שתהיה נגישה לכולם, לא רק במרכז. אני, הרכבת קלה, אני מצפה שלא תהיה נחלת ירושלים ותל אביב בלבד, אלא גם במטרופולינים הפריפריאליים, זאת אומרת, באר שבע, מטרופולין, צפון, חיפה ועוד, והמטרופולינים בצפון, זה צריך להיות מוצר נגיש ושימושי לכולם, ושוב, ברגע שזה יהיה נגיש, אנחנו נראה שהתרבות שלנו, סליחה, אני אומר את זה, לא נלך לשפוך את ההשפעה, או לקניות עם רכב, זה אני חושב שלצאת לעבודה, זה תהיה תפיסת עולם תרבותית, שמכנים את הרכב ועולים לשאטל, או לרכבת, או לקו תחבורה ציבורית, שזה אוטובוס נגיש, מהיר, שלא יתקע בפקקים, שיהיה לו נגישות למסלולים מיוחדים לו, כדי ששוב, לא יהיה סיוט בהגעה לעבודה. אני לא רוצה לחשוב לעצמי שאנחנו, בגלל ההתפתחות הכלכלית שלנו, אנחנו נגיע למצבים כמו במדינות מסוימות, שאתה יודע מתי אתה יוצא לעבודה, אתה לא יודע מתי אתה מגיע. ויש כאלה מקומות בעולם, אני לא רוצה להיות שם.
עכשיו, רגע, 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 אמרת פה כמה דברים שאני רוצה ככה לפרק אותם ולהבין איך אתה, מה החזון שלך. כי אתה מדבר שעל מרכזי הערים, חיפה, תל אביב, בר שבע, ואני מניח שעוד ערים נוספות, אתה לא רוצה לראות רכב פרטי בכלל.
העדפה שלי, ודאי, אם אני יודע שהמדינה מסבסדת תחבורה ציבורית, יש תשתיות נאותות, יש תדירות גבוהה, יש ומחיר זול, למה שאני אקח את הרכב שלי?
לא, לא, אבל רגע, רגע, אבל זה לשם אתה מכוון? אנחנו רוצים לגמול את הישראלי מהרכב הפרטי בעצם?
תראה, בוא, אנחנו לא...
לא, אני אשמח מאוד, כי זה הכיוון, אבל אני רוצה לשמוע את זה ממך.
אנחנו לא אולטימטיבי. אנחנו לא מדינה טוטליטרית שנקבע שזה. אבל אני רוצה, כן, שיהיה תמריץ להשתמש בתחבורה ציבורית, להפחית את הזיהום, להפחית את הצפיפות. מדינה ישראל בכלכלה שלה הצומחת יכולה להרשות לעצמה לשפות ולתקצב ולסבסד ולתמרץ את מי שרוצה להשתמש בתחבורה ציבורית.
אתה יכול לתת לי כמה נקודות איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו גומלים את הישראלים מהרכב הפרטי ומעבירים אותו, שוב, כמו שאמרת, בשיטת, בוא נגיד, בקל וגזר, לא בשיטה טוטליטרית, אנחנו לא רוצים פה להכריח אף אחד, אבל איך אנחנו גורמים לתושב הנגב לעלות על תחבורה ציבורית, בין אם זה אוטובוס, רכבת, מטרו, או מה שזה לא יהיה. איך אנחנו גורמים לו לעשות את זה?
מחיר זול, חנייה חינם של הרכב הפרטי שלו בסמוך לתחנת הרכבת, או תחנה המרכזית, שלא תהיה איפה שלא תהיה, א', ב', מסלולים מיוחדים לתחבורה ציבורית, שגם אוטובוס לא יאלץ להתקע בפקק, ואז לא עשינו בזה כלום, כי כל המטרה... אנחנו צריכים לדעת שבן אדם יוצא מהבית לעבודה, הוא יודע שיוצא בשבע, מגיע בשבע וחצי, או בשמונה לפי המרחק. יודע שעה, וזה אפשרי כשיש לך זמינות של תחבורה ציבורית, מסלולים ייעודיים, ומחיר ידידותי, מחיר זאת. הוא יעשה בסוף את החשבון שלו. אם הוא ייקח רכב ליסינג מהעבודה, או החזקת רכב, הוא יעשה את הכדאיות הכלכלית שלו. ברגע שזה יהיה זול, נגיש, וגם ידידותי, הכוונה מבחינה הזו שהוא לא תקוע בפקקים שעות, הוא ישתמש בתחבורה ציבורית. אני שואל אותך שאלה, מה עדיף? לשבת על הגה ולהיות במתח שעה, או לקרוא ספר ברכבת או באוטובוס?
תשמע, אתה שואל אותי, ברור שתחבורה ציבורית היא העדיפות העליונה, אבל אנחנו רואים שלמעשה התמריץ כרגע, גם מבחינת המיסוי של המדינה, זאת אומרת, עדיף להחזיק רכב, כי אתה מקבל עוד הברוטו שלך והנטו שלך גדלים להחזקת רכב. אומנם אתה משלם על זה מס, אבל המס הזה לא מתחלף בזה שהכסף הזה הולך לכיס שלך אם אתה תעלה לתחבורה ציבורית.
כשאני אמרתי תמריץ, זה להפוך את זה ליותר כדאי, שיהיה אפשר להמשיך לקבל החזקת רכב מצד אחד, מצד שני, יהיה אינסנטיב להניח את הרכב בחניון ולעלות לתחבורה ציבורית. אם זה יהיה כדאי וזה ידידותי, מה לעשות? אנשים מחפשים את הנוחות וגם הורדת עלויות. אם יש לך את שני המרכיבים האלה, זמינות, נוחות, הורדת עלויות, אנשים ישתמשו בתחבורה ציבורית.
אין ספק. יהודה, בוא נשמע, אנחנו נשמח לשמוע אותך, יהודה, כן, בוודאי.
כן, יעקב, ערב טוב.
אני בקושי שומע
אותך, יהודה. אמרתי, ערב טוב, יעקב. אבל השאלה המרכזית שאני שואל את עצמי כשאני שומע אותך, זה איפה אתה רואה בתוכנית שלך את התפקיד של ועדת הכלכלה, את התפקיד של הכנסת בפתח החזון הזה.
תודה, שאלה. אני אענה. תפקידה של ועדה בכנסת היא לפקח על עבודת המשרד שהיא בתחת סמכותה, לפקח, לדרוש נושאים, סליחה, להציב נושאים, לפקח על פרויקטים, וזה שכן קורה, וגם לדרוש תוכניות עבודה של משרדים. בוא, אני אומר לך בפרקטיקה שלי, גם כיור ועדת החינוך, אני יכול לומר לך, יור ועדה בכנסת יכול להניע תהליכים בתוך המשרד, אם הוא ידע לנצל את כוחו ואת מעמדו, וידע להפעיל את המשרד כפי שצריך, אני אומר לך מניסיון, מה היה אמרו לי בכירים במשרד החינוך, על עבודת ועדת החינוך בתקופה שלי. אנחנו הפעלנו את המשרד. אם יש משנה סדורה, ואתה לוקח את סוגיית התחבורה הציבורית כפרויקט, אתה יושב, אני אומר לך, אני לא התביישתי לזה, אני רק לאחרונה, עלו טענות לגבי הקו המזרחי של הרכבת, והתחנות, תדירות, מרחקים ותדירות, ואיפה יהיו תחנות, אני דרשתי ישיבה, לא בוועדה, אמרתי, בטרום דיון בוועדה, נסעתי למשרד התחבורה, עשו ישיבה בזום, הביאו כל הגורמים, המתכננים, את גורמי הרכבת, והייתה שעה של הצגת תכלית, והם הסבירו את הרציונל, שאלנו את השאלות, והם נדרשו לתת את ההסברים, ואם אנחנו חושבים שיש גרירת רגליים כאן או שם, או שזה לא הולך לכיוון, אנחנו יכולים לדרוש את זה. זה תפקידו של נכון, נכון שבסוף בסוף המשרד המבצע הוא המשרד, הוא משרד התחבורה, אבל אנחנו כגוף מפקח יכולים להניע תהליכים על ידי ישיבות, סליחה על הביטוי הלא פרלמנטריים, לשבת להם על הזנב, תאמין לי, תאמין לי, ואתה יודע, יודע את זה, יהודה. הרבה פעמים, יהודה, אתה הרבה פעמים נדרשת להגיע לוועדות הכנסת. זה לא הכי נוח להגיע בלי...
בוודאי, בוודאי, אבל זה דווקא, דווקא מכיוון זה אני שואל את השאלה, כי כשאתה רואה את הקצב שבו מדינת ישראל מבצעת את התשתיות, אז אני שואל את עצמי אם זה לא בגלל שזה אך ורק הבעיה של משרד התחבורה, ואם אתה רואה לדוגמה מה שקורה בתל אביב, עם רכבת קלה כל 20 שנה, שלקח לנו 20 שנה לבנות את הקו של הקו האדום של הרכבת הקלה, שעוד כמה שנים ייפתח בעזרת השם, אנחנו בסיטואציה שאם אתה, אם אנחנו הולכים בקצב הזה של קו כל 20 שנה, אז אולי יום אחד יהיה טוב, אבל היום הזה לא יהיה קרוב. אז השאלה, וכל הזמן שזה יישאר בעיה של משרד התחבורה, אנחנו נעבוד בקצב הזה. השאלה אם זה לא תפקידו מגוף כמו ועדת הכנסת שמרכזת את הסמכויות של הרבה משרדים, דווקא להיות את הפלטפורמה שיש ביכולתה לעשות, לוודא מדיניות כוללנית בתחום. כי זה לא רק בעיה של משרד התחבורה, זה בעיה של כל המדינה.
נגעת, בספר של הדברים שלך אמר, הצבעת על הבעיה. לצערנו הרב, ישנם כמה משרדי ממשלה שהם המשיכו מהתקופה המנדטורית להיות משרדים מבצעים. אני חושב שמשרדי ממשלה לא צריכים להיות משרדים מבצעים. הם צריכים להיות משרדים שקובעים את המדיניות, הם הרגולטור, צריכים להיות הרגולטור, וצריכים להתוות, לגייס כמובן את המשאבים ולהתוות את המדיניות, ולקבוע את היעדים. ומרגע שנקבעו היעדים וגויסו המשאבים ויודעים התוכניות, צריך להקים גופים מבצעים. גופים מבצעים. צערי הרב, אנחנו סובלים בזה בהרבה משרדי ממשלה. קודם כל, הרגולציה במדינת ישראל. אני חושב שאם הזכרת את הרכבת במרכז, רכבת תל אביב, ועוד, וגם בכלל רכבת, כשמדובר בפרויקט שהוא עם תשתיות לאומיות, שמוגדר כתשתית לאומית, מרגע זה צריך לחוקק חוק שמגדיר מה זה תשתית לאומית. מרגע שזה מוגדר כתשתית לאומית, תהיה סמכות לגוף המבצע. אני אומר את זה, לא אוהבים את זה. יקומו אליך, יקומו לך גופי סביבה וגופי תכנון, ויגידו לך שתהיה סמכות ביצועית, אפילו עוקפת רגולציה במידה מסוימת, לא ייתכן. הנה, אספר לך, בוא תקשיב. ויכוח קטן, שאני אומר לך, שיותר יש בו אגו, בסוגיית התחנות ברמת גן. מגיע לך ראש העיר חדש, צודק, לא צודק, עם מוטיבציה כזו או לא כזו, ויכול לתקוע פרויקט. בני ברק, ראינו כמה זמן תקעת את הסוגיה. לכן, בסוגיה הזו צריך להיות חוק. וצריך להיות מנדט לגוף המבצע. כמובן, אמרתי לך, משרד ממשלתי לא יכול לבצע, הוא יכול לבצע, אבל הוא מסורבל, הוא איטי, הוא כפוף לרגולציה פקידותית, מאוד איטית, עם לוחות זמנים אחרת. לכן כשהמשרד קובע את הלוחות זמנים, את היעדים, את הפרויקט, ומעביר את זה לגוף ביצוע, שהמדינה נותנת לו סמכויות מכוח חוק תשתיות לאומיות, שיחוקק בהתאם, תאמין לי, זה לא ייקח 20 שנה.
אני רוצה להתחבר לנקודה הזאת, כי אגב, יהודה, אם תוכל ככה להנמיך קצת את המיקרופון, את הרמקול שלך, זה יהיה מצוין, כי אנחנו שומעים ככה איזה אהד, אז אני רוצה להתחבר לנקודה הזאת, דווקא בביצוע שנעשה, אנחנו רואים שיש כמעט כל תחנות הרכבת בישראל, בעיקר בפריפריה, הם מחוץ לערים. עכשיו, מה שהדבר הזה בעצם מאלץ אותנו, את תושבי פריפריה, זה להחזיק רכב בשביל להגיע לתחנת הרכבת. איך אנחנו מתמודדים עם הבעיות האלה? איך אנחנו יוצרים סיטואציה שבה בן אדם בכלל לא, כי אתה גם דיברת על זה, יהיו חניות מחוץ לערים. איך אנחנו יוצרים סיטואציה שבה בן אדם בכלל לא צריך להחזיק רכב? לא בשביל להגיע לתחנה ולא בשביל להגיע... לא, אבל רגע, לפני שאטלים, אנחנו מדברים מה אנחנו עושים עכשיו עם התחנות רכבת האלה שמוקמות מחוץ לערים, ואיך אנחנו מייצרים סיטואציה שבה בן אדם, גם ברמת הליכה ברגל, שבילי אופניים, אולי אוטובוסים מהירים, גם שאטלים, אבל אנחנו מייתרים בעצם את הרכב הפרטי. זאת השאלה
שלנו. בוא תראה, אמרתי לך שאנחנו בפיגור, וכנראה מדינת ישראל, מישהו חשב שאף פעם לא יהיו פה רכבות, וביטל אותה בזמנו. שנות ה-70, 80, אני יודע מתי, ביטלו את הרכבות. והמדינה התפתחה מהר. והיום אנחנו מתכננים רכבות בדיעבד. קח את מודיעין, שהיא עיר חדשה יחסית. אז אתה רואה שיש לך תחנת רכבת בתוך העיר. לעומת זאת, אתה רואה באר טוביה, הוא צריך לקחת תחבורה בין עירונית כדי להגיע לרכבת. אנחנו מתכננים בדיעבד. גם בצוק העיתים יש קו מזרחי, כמה המדינה. בוא נרשת, אני מאמין שבסוף בסוף המדינה תרושת בשתי וערב לאורך ולרוחב, עם ערוצי תחבורה ציבורית, גם רכבת קלה וגם תחבורה, גם תחבורת אוטובוסים. כרגע זה המצב. לכן
ברגע לא שזה... אבל אתה לא רואה את זה, דיברנו על עניין החברתי, אתה לא רואה את זה שאת העוול שתושבי נתיבות, אופקים, סדרות אולי זו דוגמה פחות טובה, אבל סדרות, אשקלון, תחנות הרכבת שלהם, למעשה מאלצות אותם לשלם את המס הזה של הרכב הפרטי בשביל להשתמש ברכבת.
נכון, בצוק העיתים, כי אנחנו מתכננים בדיעבד. אתה לא יכול פתאום למחוק פה שכונות שלמות ולהרים פה רכבת, אלא אם כן, תבוא תגיד שאנחנו, בוא, מהיום מכניסים תת-קרקעית כל התנועה וכל התחבורה, אנחנו לא שם, זה עלויות, מדינה עם אתגרים רבים, הלוואי והיינו יכולים להרשות לעצמנו עכשיו להוריד את כל הסוגיה הזו לתת-קרקעי במהירות הבזק, זה לא כל כך פשוט, לא כל כך... אנחנו מתכננים בדיעבד, אנחנו בפיגור רב שנים בסוגיה הזו. מחליפים אנחנו בעצורים האחרונים, אף אחד לא חשב שמדינת ישראל... בוא, הצמיחה כנראה הפתיעה הרבה אנשים פסימיים במדינה הזו.
לא, אני מסכים, השאלה אם איך אתה בתור מחוקק רואה את ה... האם אתה רואה את זה כטעות
של... בסוף, ביעד הסופי, לאחר שאנחנו נתמקם על איזה רציונל של הצרכים שלנו בסוגיית התחבורה, אין ספק שבסוף, בסוף, בסוף צריך לרשת את זה עד לתוך הערים. ודאי, אם רכבת קלה תתחבר לרכבת כבדה, אז נחבר את זה עם רכבת קלה. בסוף זה כן, אבל אתה יודע מה, כשאתה עושה סדרה בצרכים שלך היום, אתה עושה את הסדרה העדיפויות שלך, אתה צריך קודם כל להשקיע בתשתיות הראשיות, התשתיות הראשיות שלנו עדיין בחסר.
לא, זה ברור. השאלה אם, אני גם רוצה באמת להתחבר לעניין של יהודה, מלבד הסמכויות, האם לא כדאי באמת לייצר איזשהו גוף מתכלל, שיש לו סמכויות של רמי, ויש לו סמכויות של משרד התחבורה, כי כרגע למשל, לפי מה שאני רואה, רמי נמצא תחת משרד השיכון, והמטרה היא לייצר כמה שיותר דירות, לא לראות את מה קורה ביום שאחרי שאנשים גרים בדירות, איך הם מגיעים מהבית שלהם למקום העבודה, ולא לכל...
כשאמרתי שברגע שזה אנחנו נדע להגדיר מה זה תשתית לאומית עם סדרי עדיפות ראשונה, צריך לחוקק את החוק היהודי לה, כדי לתת לה את הסמכויות שאתה מדבר עליה. סמכויות על בתחום סביבה, בתחום קרקע, בתחום ההפקעות, בתחום המיסוי, בתחום הפיצוי, לתת לו את הכלים להתמודד. כי אם אני עכשיו תמנה אותי על מנכ״ל הרכבת לצורך העניין, כדי לבצע עכשיו את רכבת מזרח, ותאמר לי, שמע, אני נותן לך תוך חמש שנים אני סופה, אני דורש ממך ומצפה ממך שתהיה לנו מסילה רביעית ועוד כל מזרח הארץ כולו מרושת מדרום ועד צפון, זה יפה שתגדיר לי חמש שנים. אבל כשאני אתחיל לעבוד על תכנון, ואני נשמע שיש פה איזה הפקעה שזה סיפור, ותשתיות לאומיות שעוברות, שכדי לעבור אותן, אני צריך לעבור רק חמש שנים רק מסע ומתן, אז זה לא יהיה. אם לא יהיה לי סמכויות על חוקתיות שהמדינה תחוקק ותיתן לך לגוף המבצע. כשאני אמרתי למנות גוף מבצע, המשרד לא יכול לבצע את זה. צריך, ברגע שהוחלט על תשתית לאומית, צריך להקים לה את הגוף ביצוע הייעודי לה, ולתת לו את הסמכויות. אנחנו ידענו לעשות את זה. נביא לך דוגמה איך עשינו את זה?
בשמחה.
מנהלת סנדה. אמנם ההתנתקות באופי שלה, היה, התושבים גררו את ה... אבל מבחינת ביצוע, היא ריכזה לעצמה את כל הסמכויות. היא קיבלה מנדט, קיבלה סמכויות, היה מנהלת ביצוע ייעודית שידעה לעבוד מול משרדי הממשלה, אבל היה לה גם סמכויות משלה. אני לא יודע אם זה המודל הכי טוב, אבל אם זה המודל צריך לשפר אותו ולהביא אותו למצב שמרגע שהוחלט ונקבע והממשלה קבעה שצורך לאומי כרגע רכבת שלישית, רביעית, חמישית, תוך חמש שנים, שיוקם הגוף שיודע ויהיה לו הכלים, יהיו לו הכלים לבצע זאת חמש שנים.
אם לא... אם הרשות לתחבורה ציבורית זה לא התפקיד שלה.
אם על הרכבת קלה והמטרופולין והמטרו בגוש דן, גם בעשור הבא.
השאלה...
מה דעתך על הקמת רשויות מטרופוליניות לתחבורה ציבורית? האם זה לא יכול להיות גוף שירכז בידו את הסמכויות האלו?
תראה, אם זה גוף במקום, כן. אם זה גוף נוסף על מה שקיים היום, לא. זה רק מסרבל. אני חושב בכלל, אפשר לחשוב על ביזור של כל סוגיית התחבורה הציבורית. אני אמר לך, השקפת עולם שלי, משרד ממשלתי קובע מדיניות. מפקח, מתקצב. נקודה. ביצוע, אין לי בעיה לבחון את הדרך הכי טובה. אתה אומר, רשויות מטרופוליניות, זה יכול להיות. השאלה אם אתה מגדיר אותה נכון. ואתה נותן לו את הסמכויות נכון, ואתה יודע לתת ביטוי לכלל הרשויות המקומיות, איך החלש לא תוקע את החזק, אם זה רשויות, רשויות חלשות. לא, יש רשויות חלשות שצערי הרב את החינוך לא מצליחות להרים. תיתן להם תחבורה בכלל הרסת את הכל. השאלה אם אתה יודע לעשות איזה רשות מתכללת, תראה בתאגידי המים, איפה שזה חזק וטוב והצליח, הצליח. איפה שזה לא הצליח, זה עדיין דשדש. יש רשויות חלשות במגזר הערבי ועוד כמה מקומות פריפריאליים. אבל תגידי המים, סיפור הצלחה. סיפור הצלחה.
איך,
לכן
איך?
אני אומר היום, היום, אם כן, אם אתה שואל אותי על רשויות מטרופוליניות לתחבורה, כן, אם תיתן להם, תגדיר להם את היעדים, תגדיר להם את הסטנדרטים, תקבע להם את הגוף המפקח עליהם, תיתן להם את הסמכויות בחוק, איך בין רשות לרשות, תפרק את כל החסמים, המסורתיים, הבירוקרטיים, ותעלה את זה על לקווים, שזה א', יהיה יעיל יותר, זול יותר, איגום משאבים שיביא לייעול התחבורה, ודאי שכן, ותכנוני, אם אתה תתן להם גם את הכלים התכנוניים המהירים יותר, גם כן.
לא, אתה מדבר, תתן... אתה מדבר על מחיר, מחיר, אתה מדבר על...
תתן להם להתמודד כמו היום, עם אותם ועדות תכנון, עם אותם ועדות, זה בתחת ועדת תכנון כזו, והשני ואת ועדת תכנון אחרת, והשלישי, אנחנו נמצא את אותו דבר. לא משנה איך תקרא לזה.
למרות שאתה מעלה את סוגיית המחיר, והמחיר בתחבורה ציבורית בישראל הוא יחסית זול, אני לא בטוח שזאת הבעיה בהקשר הזה.
לא, אם אתה הופך את זה לרשות מטרופולינית, אתה צריך לוודא שלא יהיה יותר יקר.
הבנתי אותך,
אוקיי. לוודא שזה לא יתייקר.
אוקיי.
כי במים, במים זה יתייקר. אבל אתה יודע מה, יתייקר, אבל קיבלנו תשתיות טובות יותר.
אז קודם כל בהקשר הזה אני מבין לך שאתה באופן עקרוני תומך ברשויות מטרופוליניות, זאת אומרת אין לך התנגדות עקרונית.
כל דבר אחר שהוא לא משרד התחבורה כגוף אחד, מרגע שקיבלתי על עצמי את האמונה ואת התפיסה הזו שמשרד ממשלתי לא מבצע, משרד ממשלתי תפקידו לקבוע את הסטנדרטים ולתקצב ולפקח, וביצוע, זה על ידי גופי ביצוע, אם זה רשויות מקומיות, אם זה רשויות מטרופוליניות, אם זה תאגידים כאלה ואחרים, זה יותר יעיל, יותר חכם, יותר נכון, וכך צריך לעשות. ואם יש בכלל איגום משאבים ואיכות של כמה רשויות ביחד, ודאי שזה טוב.
עכשיו, איך אנחנו...
מה דעתך על השיתוף בסקטור הפרטי מבחינת ביצוע תשתיות התחבורה? האם אתה חושב שהמניסיון שיש לנו במדינת ישראל הוא ניסיון טוב, או יש להימנע מזה?
מה זה המגזר הפרטי? אנחנו היום במגזר הפרטי מפעיל תחבורה ציבורית. מי מפעיל תחבורה ציבורית?
לא, התכוונתי בהקמת תשתיות, כמו שנעשה לדוגמה עם V6, או עם הפרויקט של הרכבת הקלה בירושלים.
הפרטה בעצם?
זה לא באמת הפרטה, אלא זה יותר מה שנקרא PPP, שזה שיתוף פעולה עם הסקטור הפרטי.
עם תפיסת העולם החברתית שלי, אני אומר לך, הפרטה היא לא מושג מגונה אם הוא בא, ואם הוא נעשה נכון, ובסוף מביא את ההנגשה לפריפריה, מביא את זה ברמה גבוהה, מביא את זה באיכות טובה. תראה, הרכבת הקלה, זה סיפור הצלחה בירושלים, בציר המרכזי הזה. סיפור הצלחה. והוא מאורגן, והוא מופעל על ידי גוף פרטי. אין לי בעיה עם זה. אין בעיה בכלל אם זה נעשה טוב. אבל אם זה תפריט את זה, וקיבלנו איזה קרטל, או איזה גוף חזק, שמתנהל בלי פיקוח ובלי זה, אז לא הבאנו בזה כלום. אנחנו צריכים לתת, לוודא, שיש לו יכולת להחזיק תשתיות, להתפתח ולפתח, ואם צופה פני עתיד, לא קבענו סטנדרט מסוים בשנות 2020, ומצאתנו את עצמנו ב-2030 עם חוזה קובל ל-2040, ותשתיות לא מוכנות או לא צפינו נכון את העסק. צריך, כשאתה עושה מכרז ואתה עושה חוזה, אתה צריך להיות, להכניס בו את הגמישות וצופה פני עתיד. אם אנחנו נדע לעשות את כל זה, ואני אומר, לא בקנאות רגולטורית. אפשר לשחרר רגולציה, אפשר לסמוך לעשות בקרה ופיקוח בדיעבד. אפשר לשחרר, אפשר לסמוך על תקינות בינלאומיות. לא צריך לייצר משהו, תמיד משהו ישראלי. צריך, אפשר ללמוד, אתה יודע מה, איך אומרים בשפת העם, להתגלח על הניסיון של האחרים. הרי הם השקיעו. סוגיית הרכבות והמטרו וכל הזה בעולם הוא מתפתח. אפשר לסמוך גם על תקינות בינלאומיות, אפשר כמובן עם הצהרות יבואן והצהרות יצרן, ותפקח בדיעבד. זה תפקיד משרד ממשלתי.
אתה מדבר בעצם על צי נגיד אוטובוסים שהוא לא מקומי בעצם, שאתה מייבא אותו as is מחול. זה מה שאני מבין? זה מה שאתה מתייחס אליו בעצם?
במקרה אתה מביא צי אוטובוסים מחול. אני אומר, אם אתה מפתח איזה מודל, ואתה רוצה לאמץ עכשיו, אני יודע, זוכר את הוויכוח שהיה על כן אוטובוסים מסין, לא אוטובוסים מסין. בואו רבותיי, אפשר קצת להשתחרר מהשמרנות הישראלית הזו, ואפשר, ממילא אין לנו, אנחנו לא שואלים הכל על המשק הישראלי, אנחנו לא שם. יש, אנחנו תלויים גם בייצור חור. ואני אומר, אם יש כבר ניסיון של חברות גדולות שהרימו את זה בטווח שנים, כדאי ללמוד מהם. כדאי לאמץ, ואם צריך לעקוף בירוקרטיה כזו או אחרת, אז לחוקק ולעקוף.
בנקודה הזאת...
זה דווקא של ועדת הכלכלה לחוקק?
לא, ועדת כלכלה לא תפקיד על חוקק. הממשלה מחוקקת, אנחנו מבצעים את החקיקה. נכון שאנחנו מבצעים את החקיקה. אנחנו לא גוף מבצע, אנחנו גוף מחוקק. החקיקה זה אחרי שהממשלה מביאה אלינו. זה לא בחקיקה פרטית. אתה לא מצפה שתשתיות לאומיות כמו רכבת או תחבורה ציבורית מטרופולינית תתבצע בחקיקה פרטית.
לא, זה בוודאי. אבל השאלה, האם זה לא מתפקידה של הכנסת גם לעודד את הממשלה?
ודאי, ודאי. אמרתי לך.
לדחוף את הממשלה לכיוון הזה.
יהודה, אם לא היה תקופה הזו של השנה הזו, של הקורונה פלוס שיתוק פוליטי, אנחנו היית מוצא אותי מוביל בחזון שלי, כמו שעשיתי בוועדת החינוך, שולחנות התחבורה, בסוגי התחבורה ציבורית, עם גופים אזרחיים, עם משתמשי תחבורה ציבורית, היית מוצא אצלי שלושה או ארבעה, חמישה, עד שישה שולחנות עגולים בקטע הזה, שמביאים את הממשלה להסכמה עוד בטרם, ולקידום פרויקטים. אני זאת, זה הפרקטיקה שלי. זה, על זה קיבלתי את כל הערכות שקיבלתי בכנסת, זה מזה. בניסיון הזה.
אני רוצה לדבר איתך על הנקודה הזאת, דיברנו קצת על הפרטות וקצת על שוק חופשי או שוק המגזר הפרטי, ואני רוצה לשאול מה התפיסת עולם שלך לגבי תחרות. האם אנחנו נראה מצב שבו יש תחרות על קווים, לא רק תחרות בין, על מה שיקרא, על לב הפקיד של משרד התחבורה, על תחרות על קווים, האם נראה כניסה של תחבורה שיתופית, אובר כשם קוד, האם נראה את הדברים האלה קורים?
תראה, אפשר לומר כן, אבל בוא אני אסביר לך, אני בעד תחרות. היום כל סוגיית התחבורה הציבורית היא מפוקחת ומסובסדת גם. היא מסובסדת.
נכון.
אם אתה יודע לשמור, לעודד תחרות ולוודא שאכן תהיה הנגשה, תראה היום בדרום, כל הסוגיית הנגשת התחבורה הציבורית, מה שנעשה בפריפריה בשנים האחרונות, זה לא היה. אם אתה תדע לייצר לי את האיזונים בין, כן, תחרות, לכל הדוגמאות שהבאת, אובר ושיתופי וכל הסוגיה הזו, וקווים, תחרות על קווים, אין לי בעיה. אם אני יודע שזה לא פוגע בזמינות, לא פוגע במחיר, ולא מוציא את הממשלה מהאחריות. אני אגיד לך מה מתכווה. היום הממשלה משקיעה סכומי עתק בסוגיית התחבורה הציבורית. אם זה לא בא אחד על חשבון השני, תוציא לתחרות. ותמשיך את זה, תמשיך את הסבסוד הממשלתי הזה. אבל לפתוח הכל לתחרות ושהממשלה תסלק את ידה מכך, אני לא בטוח שתהיה לנו תחבורה ציבורית יותר מונגשת וזולה. יכול להיות שתהיה יותר...
השאלה אם אפשר להתחיל פיילוטים כאלה, אולי במטרופולינים, אולי בפריפריה.
הנה, עם כל זה, שאני אומר לך, אני תפיסת העולם שלי חברתית, אני לא אומר לך שהפרטה היא מילת גנאי בכל מקרה, ולא אומר לך שתחרות היא, בסוף מי שצריך להרוויח מתחרות, אם היא מתנהלת נכון, זה האזרח. אני בעד תחרות אם האזרח נהנה מזה, אבל לא על המזבח של מילת תחרות, לפעמים יש גם עוולות. עוולות חברתיות צריך לדעת. אם אני מייצר, הרי בסוף איך נעשה תחרות? הרגולטור, שזה המשרד הממשלתי, הריבון, קובע את הכללים לתחרות. אם הכללים לתחרות יהיו לא פוגעניים, ויהיו צופים את הצורך באמת, של כלל המדינה, כולל פריפריה, כל סוגיות חברתיות, ודאי שאני בעד תחרות. אבל תחרות, הפרטה שהממשלה יוצאת מהמשחק, אני חושב שזה לא יביא את הבשורה שאנחנו.
למרות שכרגע, למעשה, לפחות זו ההתרשמות שלנו, כרגע הצרכן האמיתי, או מי שמתחרים על ליבו, זה לא צרכן הקצה, זה לא הנוסע. זה אותו פקיד במשרד התחבורה שצריך לחדש את הזיכיון או דברים כאלה. איך אנחנו מחזירים את הכוח בעצם לאזרח שהוא יוכל לבחור, שהוא יוכל לשלם בכיסו באיזה כלי הוא רוצה לנסוע, ולא להתקע עם איזה זכיין שאתה יודע, ייקח כמה שנים להחליף אותו אם בכלל.
אתה יודע, מה שטוב בתכונה האנושית, שאנחנו מתרגלים למשהו חדש, שוכחים מה היה לנו קודם. שכחת שהיו לנו שני מפעילים בכל הארץ?
אוקיי, בסדר, אני מקבל את זה, אוקיי. אבל עדיין אני...
נכון שעבדו עלינו קצת, והחברות הגדולות הקימו כל מיני סקסוגות של חברות בת כאלה, אבל עדיין אנחנו רואים תחבורה ציבורית עובדת. תשמע, אני גדלתי בבאר שבע, אני מכיר את החברה העירונית, התחבורה, יהודה בטח זוכר, תחבורה ציבורית עירונית, הייתה כושלת. ועם צי ישן וכל... אנחנו כבר בעולם אחר, הזכיין יודע שיש עליו פיקוח של הביקורת, אתה יודע מה, הוא גם לא בהול על שיווק הכרטיסים, הוא יודע שיש לו כל קו עולה לו, גם שיטה הזו שהממשלה עשתה, והיא חכמה, שקו עולה, קו הוא מקבל על כל נסיעה, מקבל פר נסיעה את הסבסוד של המדינה, והוא צריך להביא את המצד שני את הגבייה. אז יש שינויים, אתה שואל אותי, זה עדיין על ליבו של הצרכן, תגיד לי, אני שואל אותך שאלה, אני גר במושב שדה צבי היום בנגב. מי יתחרה על הלב שלי כשאני רואה את המיניבוס נוסע 4-5 פעמים ביום פה עם כמה נוסעים בלבד? אף אחד לא יתחרה על הליבו שלי. לכן פה אני צריך את הממשלה מצד אחד. מצד שני, בקווים הרווחיים, כן, שתהיה תחרות. שתהיה תחרות על שהפרמטרים זה שיפור השירות, חידוש צי, מחיר ותדירות. ודאי שכן.
לא, למרות שהמרחב הכפרי, זה דווקא אני שמח שאלת את המרחב הכפרי, כי אני חושב שהמרחב הכפרי הוא יכול להיות הזדמנות מצוינת למשל דוגמאות כמו בבל, שראינו אמנם בתל אביב, אבל זאת אומרת, משהו שאתה מזמין פר שימוש, לא צריך שיעברו איזה קווי ספגטי כאלה שמסתובבים בכל המועצה המקומית, בכל המועצה האזורית, ואתה מזמין רק לנסיעה שאתה צריך, משלם מחיר אולי יותר גבוה, 15-20 שקלים לנסיעה, ומגיע לנקודה הכי קרובה, לעיר הקרובה.
אבל במרחב הכפרי גם בבל לא יצליח. יש מכיר.
השאלה אם סבסוד של המדינה לא יכול לתת לך מענה יותר טוב, לך כצרכן.
המושג הזה של קווי רפאים, זה קו רפאים כמעט. נכון, אבל מצד שני, זה מנגיש תחבורה ציבורית. יש ודאות למי שגר במרחב הכפרי, אורח שרוצה לבוא, או שתלמיד, או חייל שרוצה לצאת. רבותיי, חיילים נדרשים לזה. זה אי ודאות אחת גדולה שהייתה לפני ש... נכנסו כל הסוגיה הזו של הרפורמה בתחבור הציבורית שהכניסה את זה לתוך המרחב הכפרי. זה לא היה. עכשיו, שואלתי אם יש מודל כלכלי שזה יכול לעבוד, אני מסופק, אבל אם יש, עד רבה.
לא, מן הסתם יצטרך להיות בסבסוד ממשלתי, אבל הוא ייתן לך כצרכן את האפשרות להגיע מהר יותר מהאזור הכפרי שלך, מהיישוב הכפרי, לעיר הקרובה לצורך העניין, ולא קו שיסתובב.
תראה. אם זה מודל כלכלי פלוס סבסוד, מאיזשהו מלווה בסבסוד, ודאי שזה עדיף, ויש לך זמינות יותר גבוהה מאשר פעם או פעמיים ביום. אבל זה, אנחנו שכחנו מה היה קודם.
אני חוזר לרשויות המטרופוליניות.
מה שסנאי מתכוון, זה למודל שבזמנו אנחנו במשרד התחבורה עשינו במועצה אזורית משגב, שבו יש תחבורה ציבורית מסובסדת, אבל גם שירות, מה שנקרא on call, שמאפשר לנוסעים במרחב הכפרי לקבל שירות יותר טוב, מסובסד על ידי המדינה, ומשום מה משרד התחבורה לא הרחיב את זה לאזורים נוספים בארץ, ואני חושב שלזה סיני מתכוון להבין למה המדינה לא עודדת את הסוג שירות הזה שמשפר בצורה משמעותית את את השירות במרחב הכפרי.
אני אומר לכם, ברגע שלא יהיה כדאי להשתמש בכלי הרכב הפרטיים, או שיהיה כדאי יותר להשתמש בחלופה של כל הפתרונות, כל סוגי שיתופי והזמנה הבא בכפי שיצא, הכל יהיה יותר כדאי, יותר ישים, יותר מציאותי.
ברור, השאלה אם אתם לא צריכים לעשות פה שינוי חקיקה, אנחנו עדיין על פקודה מנדטורית, פקודת התעבורה.
ודאי שצריך הרבה דברים לעשות, ודאי. אמרתי לך, כיור ועדת כלכלה, אמרתי את זה לשרת התחבורה. אני כשהכנסתי לוועדת כלכלה, נפגשתי עם השרים, גם תשתיות, שר האנרגיה ושר התשתיות, ושר התחבורה אמרתי להם, רבותיי, אני לא אפריע לכם. אני בא לעזור לכם לדחוף מאחורה, כמו במצע הלוקות. אני אדחף אתכם מאחורה. ובאמת, אני עובד אצל מנכ״ל משרד התחבורה. אני עובד אצלו. ממש, בלי אגו. אם הוא צריך אותי לכל משימה, כל מטרה, אני זמין לו לדיונים, זמין לדחיפה, להתייעצויות, ואני אדרבה. וכשאני צריך לנזוף, מי שמכיר אותי בכנסת, לא נעים לקבל את הנזיפות שלי.
איך אתה רואה את התפקוד של משרד התחבורה בשנה הזאת של הקורונה? איך אתה רואה את זה?
קשה לשפוט. בסך הכל הכללי, ואני אומר לך, יש כזה החיידק שלי, חוץ ממשרד החינוך, שבוודאי לא הייתי שמע רצון מהתפקוד שלו, כמעט כל משרדי הממשלה, בצוק העיתים, זה למידה תוך כדי תנועה. הקורונה הפתיעה את כולנו. ותוך כדי תנועה, מדינה, למרות כל הביקורת, למרות האופי המזרח תיכוני והישראלי שלנו לקטר, סגרו כבישים, למה סגרו, לא סגרו את הכבישים, למה לא סגרו, פתחנו את המשק, למה פותחים זה סכנה, לא פותחים את המשק, למה לא פותחים זה מייבש את הכלכלה, אתה מכיר את זה, אתה שומע חדשות בדיוק כמוני. אבל אם אתה שואל אותי בסך כל הכללי, משרדי הממשלה נדרשו, תשמע, זה תעופה, תחבורה, הם ניצלו בזמן שלא הייתה תחבורה, תנועת רכבות ואוטובוסים, הם ניצלו את זה לשדרוג תשתיות, הם לא ישנו, קיצרו את המועדים לחשמול. אתה רואה שהייתה פה מחשבה, היה פה מאמץ לנצל את התקופה הזו.
למרות שעדיין אין רכבות, אחרי שעה שבע לפריפריה בלילות, אין רכבות בחלק ניכר מהזמן, שזה דברים שלא הכרנו למשך תקופה כל כך ארוכה. איך אתה, זה לא מטריד אותך שאין נגישות מצפון או מדרום לחיפה, לתל אביב? זאת אומרת, אין רכבות בעצם. משבע בערב?
ברגע שיש מגפה, ויש רציונל של ניהול סיכונים וצמצום, צמצום פעילות, אני יכול להבין את זה. זה מפריע, זה לא נוח, הרבה דברים יפריעו לנו ולא נוחים בתקופה הזו של השנה האחרונה. אבל במצב של שגרה, ודאי שצריך הכל צריך לחזור בתדירות קבועה, בנגישות מרבית, אין ספק, אבל תקופת הקורונה, אנחנו צריך כל שנה, דחסנו לשנה הזו אירועים טראומטיים לחברה הישראלית, ואתה יודע, בסך הכל הכללי, עם כל הביקורת אפשר לעשות יותר טוב, אולי צריך לה... אני לא מקבל את זה שזה... שהממשלה לא ידעה לתפקד. תפקדה יכול להיות שהיה אפשר יותר טוב. משרד הממשלה תפקדו בסך הכל. אמרת לך, יש לי ביקורת קשה למשרד החינוך שיכל, הלוואי והיה מנצל את התקופה הזו כמו משרד התחבורה, שבזמן הזה שמערכת החינוך קצת מדשדשת, למצוא, לחשוב מחוץ לקופסה, לייצר לנו את המודל החדשני והרצוי.
השאלה, מתי אנחנו נגיע למצב הזה? מתי אנחנו נגיע למצב הזה? שאתה יכול משדה צבי, נכון? זה המושב? מתי אתה תוכל משדה צבי להגיע לכנסת בזמן סביר ולוותר על הרכב הפרטי? או מתי אנחנו נגיע לסיטואציה שבה, בוא נגיד לכל הפחות, התחבורה הציבורית תחזור לימים שלפני הקורונה, של תדירות יותר גבוהה, של למשל, שוב, אני לא יודע כמה...
אתה יודע מה? בוא תקשיב. תעזוב כנסת, כנסת ירושלים, הרכבות והנגשה לירושלים. אבל אם אני מסתכל, אני, יעקב מרגי, היום מהדרום, אני מכיר, אני בן 60, אני השתמשתי בתחבורה ציבורית למרכז, כשהייתי לומד עוד בזמן התיכון, בשנת 76, הייתי צריך לעבור 4 אוטובוסים בר שבע, להגיע למה שנקרא מושב נחלים, הייתי צריך ב-5 שעות כמעט. היום זה לא המצב, בוא צריך להודות. היום אם אני מושב שדה צבי, רוצה לצאת למרכז, אז אני יכול, יש לי כמה אפשרויות. יש לי תחבורה ציבורית מהמושב. כמובן, אני צריך להתאים את עצמי, לא צריך כל המדינה להתאים. יש כאלה חושבים, אזרחים, שכל המדינה צריכה להיות מותאמת לצרכים שנדברים ראשון ביום שני. אני לא אומר, אני יודע שיש לי תחבורה ציבורית שעה 7 בבוקר מהיציאה למושב, או לכיוון נתיבות רכבת, 10 דקות מהמושב, או לכיוון להבים, 10 דקות מהמושב, או לכיוון קריית גת, שזה 15 מהמושב. יש לי תחבורה ציבורית, יש לי רכבת זמינה, אני יכול להיות במרכז, במרכז תקשיב טוב טוב, שעה, תוך שעה.
מסתצבי.
אם זה לא, תשמע, כאיש דרום אני אומר לך, זו מחווה, אני מרגיש שזה, וואו. אני אומר לך, כשאני רוצה להגיע לירושלים תוך שעה ולא לתקע בפקקים, אני יוצא מוקדם, אני 55 דקות ממושב שדה צבי למחלף ארזים בנסיעה סבירה על פי החוק, כשאין פקקים. שמע, בימים עמוסים, עמוסים, לא איזה פקק, לא בלתי צפוי של איזה חסימה, בימים עמוסים, אז לוקח לך שעה ורבע, שעה ועשרים, אתה יודע מה? זה עדיין סביר בהתייחס למסות הכבדות שנמצאות בכבישים כמדינת ישראל. נכון, אני משתמש בכביש 6 דרום, הצורק והלאה, אבל עדיין תשתיות כניסות לירושלים שופרו.
למרות ששוב, זה כביש, זה רכב פרטי, אתה מדבר על רכב פרטי, אנחנו מדברים על תחבורה ציבורית, על אוכלוסייה יותר חלשה בעצם.
כי תאר לך שהייתה לי רכבת מהדרום לירושלים, בלי החלפה.
או שנטצים, או שנתיבי תחבורה ציבורית.
או נטצים, או רכבת ישירה בלי החלפה. תאמין לי, אפילו אני כחבר כנסת ביום שגרתי, שיש לי רק כנסת ולחזור הביתה, הייתי מעדיף לשים את האוטו בבית.
אני באמת שואל אותך, כי נתת פה ככה דווקא ציון לא רע לממשלה, אני באמת שואל אותך ברמה הזה, האם אתה מרגיש בנוח ששנה אחרי המגפה, עם כל ההאצת התהליכים, עדיין תהליך החשמול עדיין לא הסתיים, עדיין אין רכבות מצפון לדרום בלילות ובסופי שבוע, אפשר לגעת בזה גם בסוגיה הזאת בהקשר הזה, עדיין לא הדבקנו את הפער הזה שכל כך דיברו עליו וציפו עליו, ואני מוכרח להגיד גם בנקודה הזאת, שוחחנו עם בצלאל סמוטריץ' ששימש כשר התחבורה לשעבר, והוא לא נתן ציון כל כך טוב למשרד התחבורה בתקופה הזאת, הוא אמר שהיה אפשר להאיץ עוד יותר את התהליך הזה ולעשות עבודה עוד יותר טובה בתקופה הזאת. אז אני מנסה לשמוע מבחינתך, מה אתה חושב שהיה אפשר לשפר?
פעם היית שחקן כדורגל או אוהד כדורגל?
אולי, בצעירותי.
השחקן מזיע, מריץ, רץ, הדופק בגבהים מתנשב בכבדות, והוא יושב ביציע, אמר לו, מטומטם, יא בן אלף זה וזה, למה לא באת? אתה מכיר את זה?
אוקיי.
אני יודע שהוא עף על עצמו כשהוא היה שר התחבורה. וכשהוא עכשיו באופוזיציה, אז הוא לא עף על משרד התחבורה. בוא תקשיב, אם היה לנו במדינת ישראל, איך אומרים בצרפתית, לגאר דה שטרסבורג, עם 8 רציפים, ועם 8 מסילות, היה לוקח לנו, תאמין לי, חודשיים לחשמל מסילה אחת. אבל כשאתה מחשמל מסילה בזמן תנועה, אתה מבין ש... מה, אנחנו בפיגור. אין לנו הרבה מסילות.
אבל עושים לנו היום את השאלה...
לכן, בוא צריך להיות מציאותי גם. אני אומר איתך, אני איתך, איפה שיש בירוקרטיה, צריך לעקור אותה במיידי. איפה שצריך לצאת סמכויות תכנוניות והפקעות וסמכויות על פי חוק, צריך לחוקק את החוקים. אבל אתה לא יכול לבקש ממני להיות קוסם. אתה לא יכול לבקש ממני להאיץ לחשמל מסילה, שאתה אומר לי, רגע, צריך להשתמש בה מצד אחד, וצריך להשביט אותה לא להשביט אותה בסוף שבוע. בוא, עם כל המורכבות של החברה הישראלית, עם סוגיות הדת והעבודה וחוקים ושבת והכל, ואתה רואה שזה נעשה. אנחנו, מתי התחלנו לחשמל? אתה יכול להזכיר לי מתי התחילה רכבת ישראל לחשמל מסילות?
בשנים האחרונות.
לא בעידן הקודם, לא במילניום הקודם, זה בשנים האחרונות.
נכון.
אנחנו בפיגור, נכון, מסכים איתך.
אתה לא חושב שאנחנו הולכים קצת אחורה? אתה לא חושב שליצור את האימון הזה ייקח הרבה זמן?
אתה יודע מה, אני אביא לך דוגמה, מקבילה, בסדר? בסדר? היום דיברנו, שנה האחרונה, מערכת הבריאות הותגרה, נכון?
נכון.
אם אני לוקח סוגיית משרד התחבורה בשני עשורים האחרונים, לא הולך אחורה יותר, שני עשורים האחרונים, מערכת הבריאות בשני... כאן הושקעו וכאן הושקעו. אבל אתה רואה שיש, חוברים, כוונות רציניות, הסתת משאבים, גם בתקופות ששמנו רגל על הברקס בתקצובים, בקיצוצים, משרד התחבורה לא קוצץ. אתה רואה שיש השקעה בתשתיות, מחליפים, שמע, אנחנו מדינה עם אתגרים.
לא, אני מבין לחלוטין. השאלה היא, אתה חושב שהציבור הישראלי, עכשיו בזמן הקורונה, למעשה נוצר איזשהו משבר אמון אדיר בין, אנחנו רואים, אנשים לא חוזרים לתחבורה הציבורית. איך אנחנו נחזיר את האמון הזה, שהרכבות עדיין פועלות בחצי כוח, בוא אני אתן עוד איזו סוגיה שלא נגענו בה כל כך, אבל דיברת ככה בנקודות, סוגיית התכנון, עדיין מתכננים ערים, ששכונות, מה שנקרא, שמבוססות על רכב פרטי. יהודה יוכל להרחיב בנקודה הזאת, גם למשל רמת בית שמש, שכונה חרדית שתוכננה, ויהודה, אני אשמח אם אתה תרחיב בנקודה הזאת, תוכננה לחלוטין לרכב פרטי, ואנחנו יודעים כמה החברה החרדית היא צרכנית של תחבורה ציבורית. אז מתי אנחנו נראה את השינוי הזה, אם אנחנו רואים שכבר היום שכונות מוקמות, על פי לוגיקה שהיא כבר לא רלוונטית?
אני אענה לך, רק משפט יהודה, ומיד אני אשמח לשמוע, בוא תקשיב טוב טוב. כשאמרתי לך צריך לעקור בירוקרטיות, צריך גם להפקיע את ה... אמירה הבלעדית של מנהל קרקעי ישראל לקרקעות של המדינה. וצריך לתכנן בשופי. תקשיב, תקשיב, יש עיר נידחת בדרום, רואים לה ערד. צפו לה, באמת, עתיד מזהיר. התכנון שלה, אתה יודע כמה שנים ערד קיימת?
שנות ה-60 הוקמה, לא? 60 הוקמה, שנות ה-60.
אולי עוד מעט 50 שנה, בסדר? שמע, אתה מסתובב בערד, אתה רואה רוחב כבישים כמו שצריך, אתה יודע שלה... אפילו לעוד 20 שנה, רוחב הכבישים. אתה יודע, תכנון כשאתה בא לתכנן, הרי תכננו עיר חדשה בית שם, בינינו. זה איוולת, אם אתה אומר שזו איוולת. הוא איוולת להסתכל הכל דרך החור של הגרוש, ומיד לקמץ. היה צריך לפתח שם תשתיות, לפי גודל האוכלוסייה, לפי אופי האוכלוסייה. והיה צריך, כן, היה צריך לדעת להביא לה שם, להביא למצב, שתחבורה ציבורית תהיה נגישה וידידותית גם כן, ולא מזהמת גם כן. זו עיר חדשה מבחינתי. תשמע, למה אני אומר לך, אם זה לא היה בית שמש, במודיעין זה לא קרה. אתה מסתובב במודיעין, חוץ מכמה שכונות במודיעין, אתה יודע שגם שם התכנון הוא צופה פני עתיד.
למרות שאני אומר, שוב פעם, יהודה, אני באמת אשמח אם אתה תיתן פה את ה...
כן, אני אתן לך דוגמה, יעקב. רמת בית שמש, דרום בית שמש תוכנן לתוספת של כ-200 אלף תושבים, רובם באופי חרדי, מרבים לשימוש בתחבורה ציבורית, בסך הכל בטווח של 10-15 שנים יהיה לנו בבית שמש אוכלוסייה של כמעט 300 אלף חרדים, שזה הרבה יותר גדול מבני ברק, כמעט אותם כמות החרדים שיש בירושלים, ותכננו את העיר הזאת בדיוק כמו שתכננו את מודיעין לרכב הפרטי, ולא מגיע לשם, לאזור הזה, שום רכבת, לא תוכנן ברמת בית שמש, או לבית שמש, או מבית שמש למקומות אחרים, שום מסלול ייחודי לתחבורה ציבורית, ובסופו של דבר, העיר תוכננה ללא ערבוב שימושי קרקע, בדיוק כמו שתכננו את מודיעין, פה שכונת מגורים, פה שכונת מסחר, פה מרכז מסחרי, פה מרכז תעסוקה במרחק רב, נותן לנו את הרושם שהמדינה לא לומדת מהטעויות של העבר.
לא לומדת, זו איוולת. אני אומר לך, זו איוולת. וכשהם יגיעו ל-300 אלף תושב, ומישהו יעלה את הצורך ברכבת, ופתאום יגידו, שמע, איך לא חשבנו על זה? נכון, נכון. בוא, תראה, אנחנו מדברים על על הערים הוותיקות, ואומרים שאנחנו מתכננים בדיעבד. אז אתה יכולת, כמו ש... יכולת לומר לי באונליין, הנה בית שמש. כן, כן, כשאין... שוב, כשאין הסתכלות לטווח רחוק, שהמשרד הוא עסוק גם בביצוע, הוא גם צריך לתת הסברים על ביצוע, הוא צריך לתכנן, הוא צריך לקבוע, והכל באילוצים של... ואין איזה גוף מתכלל, ודאי שזה יקרה. זה יכול לקרות גם במקומות אחרים.
אז קודם כל, באמת אנחנו, קודם כל תודה על ההתייחסות הזאת. אני רוצה ככה לשאול לקראת הסיום, מה אתה חושב שצריך באמת לשנות בהקשר הזה? זאת אומרת, שלא נגיע עוד פעם לשכונות זה, ותשאיר לנו ככה שתי שאלות ככה אחרונות.
השינוי המשמעותי, זה מה שדיברנו עליו בהתחלה. אפשר לקחת עכשיו איזה פרויקט פה, פרויקט שם, זה לא יביא את הבשורה. הבשורה היא שמשרד ממשלתי צריך לעבור ממשרד מבצע למשרד שקובע מדיניות, רגולטורי בלבד, מתקצב בלבד, וברגע שזה קשור תשתית לאומית, צריך להקים גוף מבצע ספציפי יהודי עם סמכויות בחוק, שיהיה לו סמכויות והקלות רגולטוריות, מה שאין לגופים אחרים, כי זה תשתיות לאומיות, וקציבת זמנים ועמידה ביעדים. זה, ברגע שיש לך את הגוף המבצע, והמשרד מתפנה רק לתכלל את האירוע בלבד, לתכנן או לתכלל אותו, אנחנו לא נמצא טעויות כאלה.
אוקיי.
זה בראשונה.
אפשר שאלה
קטנה. למשרד מתכנן, מתכלל, מתקצב ומפקח, לא להפסיק את התופעה הזו שמשרדי ממשלה מבצעים. השמרנות הזו צריך להפסיק, אנחנו בני 70 ויותר, מספיק, די.
כן, אז יהודה בבקשה, ואנחנו תשאיר לנו באמת
שאלה קטנה. אתה דיברת על החזרה לשגרה לאחר תקופת הקורונה, אבל אנחנו מאוד מודאגים ממה שיקרה דווקא עם החזרה לשגרה. ברור לנו שהסכנה של פנדמיה, הסכנה של מתקפת וירוסים כבר לא תעזוב אותנו. ואנחנו מאוד מודאגים שבחזרה לשגרה, שבו אנשים לא יסכימו כבר יותר להצטופף כזאת בשעצי בתחבורה ציבורית וכן הלאה, או שהתקנות לא יאפשרו את הציפוף שהיה פעם בתחבורה ציבורית בשעצי, אנחנו מאוד מודאגים מה שיקרה עם החזרה לשגרה וחזרת המשק לפעילות. האם לא הגיע הזמן להפיק מסקנות ולהסיק מסקנות ולתכנן חזרה לשגרה כך שהתחבורה הציבורית תוכל מחדש לבצע את תפקידה? זאת אומרת, להוסיף קווי אוטובוסים בשעות הבוקר, להקטין את הצפיפות באוטובוסים, להגדיל את התדירויות, על מנת שהחזרה לשגרה תוכל להיות, ולא עוד פעם להיות מופתעים מה שיקרה אחרי שהמשק המשק ייפתח, ואז יהיה בעיה בתחבורה ציבורית.
יודע, תראה, כולנו חרדים מהחזרה לשגרה, אבל כולנו גם רוצים לחזור לשגרה, ומזלנו שיש לנו את הפריבילגיה הזו לנהל את הסיכונים שלנו בגלל החיסונים, ובגלל, אנחנו עם את המגמות גם בתחלואה הקשה, ותראה, בוא אני אגיד לך משהו עכשיו שזה לא קשור לתחבורתי, קשור ללכידות החברתית שלנו ולמשמעת של האזרחים שלנו. אנחנו שנה שלמה, אני אומר אנחנו, למרות שאני לא זה, אני קולל את עצמי, בסדר? גם התקשורת, כולנו, כל הגופים, כולנו, הרערנו, פגענו בסולידריות של החברה הישראלית אחד בשני, וטרחנו שנה שלמה להקות בריבון ונקות את האזרח מכל אחריות כלשהי. ואז ראינו פתאום שיש חגיגות, זה חגיגות מתפרעות, ואין משמעת בתחבורה ציבורית, ואין משמעת בנדבק, ואין משמעת. ולכן, אם אתה שואל אותי, אנחנו קודם כל כאזרחים עכשיו, אני לא מדבר כחבר כנסת, כאזרחים אנחנו צריכים להתחיל לגלות אחריות יותר, להיות ממושמעים, גם להיות סולידריות, לסולידריות אחד עם השני, לחשוב קצת עם אחריות כללית כלפי אחרים, לא אני והפסיעות, ולא אכפת לי מה יקרה. ולכן, כשאני רואה, כשאני נכנס לצומת, ואני רואה שאני לא מסוגל להיכנס לצומת, ולצאת ממנה לפני שהרמזור התחלף, אני לא נכנס לצומת. ואני מצפה שהאזרחים שעומדים בתחנות, או שבשדות התעופה, או באוטובוסים, שרואים שהאוטובוסים מתמלא, שיחשבו על הנגיף, ולא ידחסו וישאירו את הנהג במציאות בלתי אפשרית. אתה לא מצפה שהנהג יתמודד, יהפוך להיות הוא השוטר, הוא הסדרן, הוא הרופא, הוא הפקח, הכל. אז לכן גם אנחנו כאזרחים צריכים, וזה מסר שאני רוצה שישמעו אותו, צריכים לגלות קצת אחריות, קצת שותפות גורל, שאיבדנו את זה בשנה האחרונה, וקצת אחריות לאומית, מה לעשות, אין מה לעשות. אני חושב שצריך לעזור לשגרה, צריך לדעת לחיות לצד הקורונה, עם הניהול הסיכונים, עם הברומטר שכל פעם נעקוב אחריו עולה יורד, אבל אנחנו צריכים לגלות אחריות. אנחנו לא פחות אחראים על גורלנו מאשר הממשלה.
אוקיי, טוב, בנקודה הזאת, קודם כל אני חושב שאנחנו מסכימים איתך שאחריות אישית פה היא דבר חשוב מאוד, תחבורה ציבורית בחיים בכלל,
שאלת יהודה על הגדלת תדירות להורדת צפיפות. אני שואל לך שאלה, תקשיב, אתה יהודה מכיר את זה יותר טוב ממני, אני חושב, יותר מכל אחד אחר. כשאתה מדבר על הורדת צפיפות ל-50%, מה זה אומר בהשלכות של הגדלת נהגים, אוטובוסים ותשתיות?
זה אומר שצריך להשקיע יותר. גם כסף.
אין לך נהגים, אין לך אוטובוסים מונגשים, אין לך, אתה רוצה מצד אחד, בוא, לכן צריך לדבר, לומר דברים שהם ישימים. אם אתה שואל אותי, כן להישאר ב-75% תפוסה, וה-25% אני משאיר את זה לאזרחים. מה שלא חייב, אל תעשה, אם אתה רואה סכנה, צופה, שאתה יכול להכניס אחרים ואת עצמך סכנה, זוז אחורה, אין מה לעשות. חינוך זה דבר שלא ויתנו עליו אף פעם.
אני מסכים איתך.
50% זה לא ישים בשגרה, אפשר 75% עם מקסימום הגדלת תדירות שאפשר, אבל גם ניהול נכון של המשאבים.
תראה, אני מתחבר פה עם מה שיהודה אומר, ואני חושב שיש פה איזושהי נקודה, תראה, אנחנו רואים שלמשל ברכבות, יש ניצול ממש נמוך מאוד, שימוש מאוד נמוך של הרכבת. ואני חושב שבסופו של דבר להעמיד את האזרח באיזושהי נקודה שבה יש לו אוטובוס אחד, עוד שעה יש לו אוטובוס נוסף, ולבקש ממנו לוותר על זה בגלל הצפיפות, זה קצת איזשהו אחריות אישית ברמה מאוד מאוד, לדרוש מהאזרח להיות אציל נפש בשביל לוותר על זה.
למה ירדה הצפיפות ברכבת?
אני מניח שאנשים מפחדים לנסוע, ואני מניח שגם...
למה שבאוטובוסים לא יפחדו?
אני מניח שאוטובוס... אני חושב שאוטובוס הוא הרבה פעמים, ואולי זה לא נוח להגיד את זה, הוא האפשרות כמעט הבלעדית של השכבות החלשות. ואני חושב ש...
לכן אני אומר...
אין להם ברירה, אני מניח שהם עולים על זה מתוך חוסר ברירה, לא כי הם רוצים...
אם אתה שואל אותי, אפשר להתנהל ב-75% תפוסה, עם מסכות, עם שמירת ריחוק, ואני אומר לך, מה שלא צריך לא עושים בתקופת קורונה. גם זה גם אחריות של הממשלה ושלנו גם כן. ואני אומר, אם כמובן 25% הממשלה יכולה כן לתגבר פה, לתגבר שם, וניהול נכון של המשאבים התחבורתיים בזמן משבר קורונה, אבל 50% זה לא מעשי. אתה יודע מה, בוא נגיד לך, אני...
האם לא אפשר היה להפעיל חברות תחבורת פרטיות, או מוניות שירות, או...
אני אגיד לך למה לא.
אוקיי.
כי כללי הרגולציה הישראלים, שהתחבורה, הגובה של האוטובוס העירוני, הוא יגיד לך יהודה, אוטובוס עירוני ובין עירוני, זה לא אותו כלי רכב, לא יכול להשתמש ב... אתה לא יכול להעביר...
השאלה אם בצוק העיתים לא שווה לחשוב מחוץ הקופסה, ולנסות לייצר פתרונות לאנשים שאין להם ברירה, באמת, אוכלוסיות חלשות.
מצאנו פתרון, ואמרנו לזה, ואמרנו נעשה, נקבע תפוסה באוטובוסים, אתה יודע עם מה התמודדנו?
אוקיי.
רגע, עכשיו בוא תראה, מה אם הנכה עם הכיסא גלגלים שצריך לתת לו, מסכים איתי שצריך לתת לו מענה?
בוודאי, בוודאי.
מה אם מלווה שלו? נחשב או לא נחשב? עכשיו, אם אני מביא אז אוטובוסים של הסעות פרטיות או אוטובוסים בין עירוניים לתחבורה עירונית, הוא לא מונגש אותו דבר. אנחנו מתמודדים עם...
אין ספק, ברור. אבל תראה, בסופו של דבר...
הכי קל, בוא תראה, זה לא אני. אני בוותק שלי בכנסת יכול להרשות לעצמי לא להיות פופוליסט, למרות שאף פעם לא הייתי פופוליסט.
אוקיי.
אני לא יכול להצהיר הצהרות, זה הכי קל. אני יכולתי, שמע, תקופת בחירות, אני יכול להצהיר הצהרות עכשיו, אתה יודע, בלשון אין עצם, ואני לא משלם על זה גם. אבל בואו נהיה אמיתיים. אתה יודע למה אני עושה את זה? אני רוצה שמי שצופה בנו עכשיו, ושומע אותנו, שידע שיש פה אנשים אחראים, ששוקלים דבר, ויודעים מה ההשלכות של כל דבר. אני עלוה, שמע, אנחנו חברי הכנסת, מקבלים כל מיני עצות מאנשים שיודעים הכל, בוואטסאפים, בזה, הם יודעים הכל, מה טוב, הם יודעים מה נכון, ושאנחנו, אבל החוכמה הם, במבחן המציאות הם לא מכירים את כל המטריה. אני אומר לך רק סוגיה קטנה מה התמודדנו, והסוגיה הזו של הנכים שצריך לתת להם מענה בקורא.
למרות שאתה יודע, זה נקודה מאוד מצוינת, כי בדיוק כתבתי לך שאלה על העניין של ההנגשה. באוטובוסים בין עירוניים, ובכלל באופן עקרוני, ההנגשה לאנשים בעלי מוגבלויות, לרכבות ולאוטובוסים, היא במצב בלתי נסבל. זאת אומרת, צריך להזמין רכבות שעות או ימים אפילו מראש.
נתן דעתו רק לרמפות ולהנמחה, במובן מסוים. תראה, כיסא גלגלים...
תחנות לא מונגשות, תחנות לא מונגשות. אתה יודע, אז אנחנו נמצאים בבעיה הזאת, מה שקרה, אירוע מתגלגל. הקורונה פשוט הציפה לנו את כל הבעיות האלה ביתר סעט. השאלה איך אנחנו מתקדמים הלאה, מה קורה בשנה הבאה, מה קורה בקדנציה הבאה?
אני לא עלינו, המלאכה לגמור נכון, צריך לעשות את זה. ההנגשה, גם סוגיית המודעות להנגשה, זה פירות של השנים האחרונות. אני שמח, לצערי הרב, הממשלה חוקקת החוק, ועם תקנות שכל פעם לא מיושמות בגלל שזה עלויות והתחשבות בגופים כאלה ואחרים, גם בסוגיית הנגשת מוסדות החינוך ומוסדות להשכלה גבוהה ומוסדות נותני השירותים, יש הנגשה, אבל עדיין זה בתהליכים, אין ספק, מסכים איתך. החניות צריכות להיות מודגשות, הרציפים, הכל צריך להיות מודגשות. עושים, יכול להיות שצריך לעשות יותר בקצב יותר מהיר.
אתה יודע מה?
אמר לך, כל סוגיית התחבורה הציבורית, התחבורה בכלל, התחבורה הציבורית, וההנגשה, אנחנו בהדבקת פערים.
קודם כל, אני שמח מאוד לשמוע, אני רואה שמה שנקרא, אתה מדבר איתנו באותה שפה, ואני רואה שאתה שולט בחומר, אז ממש שמח, אנחנו ממש שמחים לארח אותך פה ולשוחח איתך. בוא נסיים באיזה רוח אופטימית, איך אתה חושב, זאת אומרת, אני רואה שאתה בא, אתה די אופטימי, אני רואה, אתה...
לדיון הזה.
לא, לא, אני אומר, אבל איך, אני מבין, אתה באת עם רוח מאוד אופטימית, ואני מאוד שמח, זה, אבל בוא תדביק אותנו ברוח האופטימית שלך. איך אנחנו נהיה שמחים יותר, או נהיה מרוצים יותר מהתחבורה הציבורית, אתה יודע, צופי פני עתיד, איך אנחנו נחזור, איך אנחנו והציבור הישראלי יחזור להשתמש בתחבורה ציבורית, בנפחים הולכים ועולים?
קודם כל, זה הזדמנות גם להודות לכם.
בשמחה.
אתם לכאורה לא ריבון, אתה יודע, לכאורה את הטענה אלינו, אנחנו החברי כנסת המחוקקים והריבון, זה הממשלה, ואתם גופים אזרחיים, ולוקחים את הנושא הזה, מציפים אותו. זו הסיבה גם שהסכם, תאמין לי, אני לא רוצה לתאר לך, אני אחרי כמה, אולי 600 קילומטר, והקורונה גם בלי נהג, ויום עמוס, ובאתי ישר נחתי לזום, ואני הסכמתי...
אנחנו מעריכים את זה מאוד, מעריכים מאוד.
הסכמתי כמה זה חשוב, ואני חושב שזה חשוב, זה ימשיך לרוץ ברשת, גם מי שצופה בנו בחי, בהקלטה, בכל זה דרך כלשהי, אני חושב שזה טוב, ואני אומר מסר. אני אומר את זה גם בכנסים לתלמידים, לסטודנטים, בהרצאות, אני אומר, רבותיי, החוכמה לא נמצאת, מקום אחד בטח לא אצלנו בלבד. אתם האזרחים, אתם הקצה, אתם משתמשים, אתם משתמשי הקצה. אל תתביישו, כמו שאתם יודעים להיות, סליחה, עזה, לא אומר עזה פנים, יש לכם את התעוזה לתבוע דברים כאלה ואחרים, גם בשירותים, תנדנדו, תכתבו מיילים, זה לא הולך בחלל ריק. יאמר לך יהודה, הרבה פעמים הוא נדרש לדיוני ועדות כנסת, שזה הצעות לסדר. ואיך, אתה יודע איך הצעות לסדר בכנסת, ועדות הכנסת מתקיימות? בעקבות כתבה, בעקבות פנייה של אזרחים. ולהציב, והרוח האופטימית היא שאני אומר לך, שאני רואה באמת הצהרת כוונות גם של הממשלה, בסוגיה של תקצוב, תשתיות ותחבור התנועה, ואני יודע שזה לא הולך לרדת מסדר היום, ואני יודע שכבר הדיסקט, איך אומרים, הסימון נפל, והדיסקט עובד על זה שזה מנוע צמיחה, ואם רוצים להמשיך לצמוח, צריך להשקיע כמה שיותר בתשתיות, אז אני רגוע, אני רגוע. תשמע, לומר לך, תאר לך שלא היינו חברה מתפתחת, היינו בכלכלה לא צומחת, והיינו משקיעים, והיינו מדביקים את הקצב. אז היינו מבסוטים שיש לנו מצד אחד זה, תשתיות יותר טובות, אבל זה בא בגלל שאנחנו לא חברה, לא כלכלה צומחת. אז אני שמח שאנחנו תמיד במרוץ של הדבקת קצב וצמיחה, הדבקת קצב וצמיחה, יודע מה זה עושה את החיים יותר מעניינים.
אז קודם כל, יעקב, חבר הכנסת, יעקב מרגי, תודה רבה על האירוח כאן. אנחנו ממש שמחנו לשמוע את תפיסת עולמך החברתית והתחבורתית והכלכלית. ויהודה אלבז, תודה רבה שהצטרפת אלינו. ואנחנו באמת רוצים להודות לך, ושיהיה לנו בהצלחה לכולנו, וערב טוב.
יהיו לנו ימים טובים, תודה.